יסוד הכוחות הרעים הוא הפירוד ומניעת האחדות. מה גורם לכל הנזקים הרוחניים שקראנו להם מזיקים? קודם כל, עמוד 21, פסקה מ"ו, הבעיה היסודית היא הפירוד. כי השלום הוא הכלי המחזיק ברכה. ובכוח האחדות, איך בונים אחדות? למשל, מצוות אהבת הרעים. אהבת לרעך כמוך, אומר רבי עקיבא, זה כל התורה כולה. כי אדם מתרגל לאהבה, לאהוב כל אחד, אז הוא מתרגל לתפיסת עולם, שאנחנו כולנו קשורים אחד לשני, כולנו מאוחדים, זאת אומרת שיש פה אחדות בעולם. יש אחדות בעולם, זאת אומרת שיש אלוקים, אחד שברא את הכל, ומזה אדם גם מגיע לאהבת השם, כי אם אדם אוהב את כל היצורים, אז הוא אוהב את ריבונו של עולם, שברא את העולם. כל האמונה כולה, באמונה באל אחד, בנויה על אהבה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת. הדרך לבנות את האחד, תפיסת העולם של האחד, היא על ידי אהבה. אהבה בגימטריה אחד. אז לכן, ככל שאנחנו יותר מרבים באהבה, אחד לשני, יותר ויותר תפיסת האחדות, העובדה שכולנו קשורים, שהעולם כולו אחד, ששם אחד ושמו אחד הולכת ונבנית בקרבנו. ולכן שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ממש. אסור להגיד שלום בבית המרחץ, בבית הכיסא. אפילו המשנה ברורה דן, מה קורה עם בן אדם שקוראים לו שלום? מה עושים איתו? האם מותר לו לקרוא לו בבית המרחץ או בבית הכיסא? פעם היו אנשים כאלה, קוראו להם שלום. היום קוראו פחות מצוות. מה? אבל שלום זה כוח האחדות. אבל הנפרד, אדם שהוא לא אוהב את הבריות, למה אתה לא אוהב את האחרים? כי אתה עסוק בעצמך, אינו מבקש כי אם תאוותו וחפצו, אתה נפרד מאחרים, כמו שכתוב, לתאווה יבקש נפרד. כל ההיפרדות היא מיסוד הנטייה האנוכית. אתה נבטנית, כמו שכתוב, התפרדו כל פועלי אבן. האפר מורה על הפירוד. בכל התורה כולה, בכל חז"ל, תמיד שרואים אפר, פירושו פירוד. למה? כי קודם השריפה היה גוש, והוא נפרד לאפר, בתכלית הפירוד שהרי אינו בר גיבול. גמרא אומרת שאפר אי אפשר להדביק אותו. אדמה, אתה שם מים, אתה יכול להדביק את כל הפירורים, את כל האפר להיות עיסה. אבל אפר שנשאר אחרי מדורה, תשפחו מים, זה לא נדבק. לא נדבק אחד לשני. זאת אומרת שהאפר מבטא את הפירוד ואינו ראוי להתאחד כלל. והפירוד מורה ביותו נהילה, שאין שם גוף מחובר, אין שם גוף מחובר, קיטמה נהילה. קיטמה נהילה זאת אומרת מפוזר לגמרי, שהכל חלקים נפרדים. אתה רוצה להבין מה זה המזיקים, אתה רוצה להתוודע לעולם הנזיקים, מה גורם את כל הנזקים הרוחניים, תפזר אפר. כלומר, תבין, תפיסת הפירוד היא גורמת לכל הנזקים כולם. למחר אתה תראה שמה טביעות אצבעות של קראי תרנגולית. יש בזה רמז. כי הפירוד גורם להיות נשתקע בתאוות חומריות. כשאדם עסוק בעצמו ולא אוהב את האחרים, אם אלו עסוק באינטרסים שלו ומה טוב לי, לאט לאט האדם מחשב מה טוב לי, מה טוב לי, משתקע בתאווה חומרית. מחר שאינו מרגיש כמעט עצמו, והוא כמו שכתוב, שלא תלמדי חמים יצרים משותם כתרנגולים. תרנגול זה ביטוי של תאווה מאוד גדולה. ככה בכמה מקורות, רואים שתרנגול מבטא תאווה פרטית, על כן מרמז על השתקעות בתאוות חומריות. שזה בא מכוח הפירוד, הנמשך מכוחות רעים שמטביעים בכוחם שלא לחוש כי אם על עצמו, קראי תרנגולה, קראין זה ההילוך, המנהג. אז אם אתה נשקע בפירוד, תדע לך, אתה תגיע בסוף לתאוותנות נוראית של תרנגול. כמו שציירתי במקום אחר, חז"ל אמרו במסכת חולין, מים אחרונים זה משום מלח סדומית שמסמא את העיניים, מי שתקח כקורתא בקורא. באמת אמרו מקור אחר, שמים אחרונים מוסמכים ממקרא והתקדשתם ויתן קדושים, ולא מים אחרונים. לכאורה יש סתירה. במסכת חולין כתוב שהסיבה של מים אחרונים זה פני הסכנה בגלל מלח סדומית. במסכת ברכות כתוב שמים אחרונים זה מצד להתקדש לפני שאתה מברך, תתקדש. אז לכאורה צריך להחליט האם זה משום סכנה או האם זה משום התקדשות וברכה. אומר הרב, זה לא סותר. ביארתי שדברי זל כפולים הם. לבד הדבר הפשוט של תערובת מלח סדומית, שאפשרית להימצא כקורתא בקורה. יש בזה דבר מוסרי נעלה מאוד. מלח סדומית ודאי רומז לסדום. מה החטאת של סדום? להיות פונה רק לתאוות גופם, ולא פינו את, גם כן את ראשי יסוד המוסר המוטבעים באדם הישר. גאון, סבת, לחם ויד עניים ואביון לא החזיקה. הכל היה עסוק רק בפרטיות שלהם. חטאת סדום זה חומרנות, עד כדי כך שאין להם כוח ומוטיבציה נפשית להכניס אורחים, כי זה מזיק לפרטיות. והנה הנטייה אחר הערב אל החושים מעבה את טיבו של האדם ונוטלת ממנו הרגשותיו הנעלות, שראשיתם הוא חסד ורחמים. לכן אחרי שאדם אוכל סעודה ואתה השתקעת קצת בעצמך, שלך היה טעים, לך היה נחמד, יש איזו אביות גופנית, חומרית, שעלולה להתפתח, ולכן זה עלול לגרום לך לשכוח את מגמת החסד. יש מלח סדומית שעלול לדבוק בך אחרי הסעודה. לכן מיד אחרי הסעודה שיוכל האדם, ההשתמשות בענת הראשים בהכרח גורם, פועל ליקר בקרבו יותר. כמה אתה אחרי הסעודה מאוד עסוק בזה, בטעם, באוכל, בריח, בדברים שנהנית, וזה יכול להעביר מנגד עיניך את ההרגשות הרוחניות, את החסד, את הדברים שמקרבים את האדם לשלמות. לכן תקנו חזל תרופה קודמת לרומם את הרגשות הקדושות לפני המזון תפילת ידיים. אז קודם כל, לפני שאוכלים נופלים ידיים. תדע לך, אתה לא בא מתוך תאווה הנמוכה. תטהר את עצמך. לצייר יפה שאתה אוכל לכם קודש. נטילת ידיים, למה אנחנו נוטלים ידיים לפני סעודה? כי אין כהנים. ככה כתוב בהלכה, שהכהנים לפני שהם אוכלים תרומה היו צריכים לטול ידיים מפני טהרה, ורצו לדמות את כל האכילה של כולנו לכהנים, כאילו למרות שאנחנו לא כהנים כולנו, ובטח שאנחנו לא אוכלים תרומה. החזל באו ואמרו, כל הסעודות שאנחנו סועדים נחשיב את עצמנו כאילו אנחנו כהנים שאוכלים תרומה, לתאר את הידיים. כי מסכת ידיים מופיעה בסדר טהרות, זה דינים של טומאה וטהרה, אבל אנחנו מקבלים על עצמנו דיני טהרה איפה? כשמגיעים לענייני הגוף. דווקא כשמגיעים לעניינים גופניים צריכים יותר טהרה. ככה כותב הרב קוק באורות, שככל שפונים, כל פעם שפונים לענייני הגוף צריכים טהרה. כשעוסקים בענייני הרוח פחות צריך טהרה. דברי תורה לא מקבלים טומאה. דווקא כשפונים לעניינים גופניים צריכים טהרה. מתי נטילת ידיים? לפני האוכל. אדם שעוסק מתעסק עם המזון שלו, נכון? מתי צריך נטילת ידיים? אחרי שאדם מתרחץ, עסק בעצמו, בגוף שלו, צריך לטול ידיים. אחרי שאדם מסתפר, עסק ביופי שלו, וזה, צריך לטול ידיים. כל פעם שאדם עסוק בצדים הגופניים שלו, בצדים החיצוניים שלו, נוגע בנעליים שלו, נוגע בגוף שלו, אדם מתעסק עם הגוף, עם הצדים האלו, צריך נטילת ידיים תמיד. כל פעם אחרי שאדם יתעסק בצדדים הנמוכים. למה? אנחנו רוצים לתאר אותך. תתאר את אדם. אל תשקע בענייני הגוף. אל תשתקע באטמוספירה הזאת, שאני מתעסק בעצמי. תתאר מזה. תתנקה מזה. אנחנו רוצים להיות דומים לכהן משרת השם. כי כל העדה נקראו ממלכת כהנים. כולנו כהנים. אמנם אחרי כל הציור המוקדם, עדיין, למרות שנטלת עדיין לפני הסעודה, אבל הסעודה, עם כל הכבוד, כבר נמשכת איזה שעתיים, כבר נעלם הרושם של נטילת ידיים שבהתחלת הסעודה. הטבע עושה את שלו ולא ימלט, בטח פעל השימוש החושי, בכל זאת אתה נהנית ואכלת וזה קצת נפלת, הפלת את האור המוסרי שבנפש התאורה, ולכן בסוף הסעודה עוד פעם צריכים תקנת חזל מים אחרונים לשוב אל הקדושה הנאותה. אז אם כן, מה זה בעצם הקדושה? הקדושה זה לא ליפול במעולם החומרי, אלא לשמור על רוממות, מה שזה שורש כל החסד, שורש כל היכולת לא לחשוב על עצמך. יש עוד דברים בעולם. כן? גם אכן, זה הכי חשובה.
כמות המים,
לא משנה. מה שחשוב זה שאנחנו נוגעים בידיים. הידיים, כלי הטהרה ניתן, זה מה שחשוב, נכון? העד רדר, במים האחרונים יש חיוב יותר גדול מאשר נטילת ידיים לפני הסעודה. יש חיוב יותר גדול. כך מופיע במשנה מסכת עירובין. המשנה מסכת עירובין אומרת שחיילים שאין להם מספיק מים במלחמה, פטורים מנטילת ידיים לפני הסעודה. אבל ממים האחרונים הם לא פטורים. חייבים. כי זה יותר חשוב. מים אחרונים יותר חשובים ממים ראשונים, ככה כתוב. זה מה שכתוב. מים ראשונים מצווה, מים אחרונים חובה. אתה רואה? בסדר, עושים עוד כאן, כתוב. איפה מה שנגע במזון, בסדר? הכף יד לא נוגעת במזון. איפה שמלוכלך, איפה שנגענו באוכל. אם אדם לא נגע באוכל, אז פחות צריך מים אחרונים. איפה שאדם נגע במזון, עם הידיים שלו, צריך למים אחרונים. אז זה יותר חשוב ממים ראשונים. אבל זה קשור. אבל אם אדם בכל זאת נוגע קצת, אם אדם נוגע טיפה במזון, אז כבר הוא צריך. והמלך של היום הוא מלך סדומית. יש מאמר אחד שהיה מנכ״ל בפעלי ים המלח, הוא כתב על זה מאמר שלי, היה יהודי דתי, שכל המלך של היום זה מלך סדומי. מה? הנה, הוא כתב מאמר באחד הכרכים של תחומין, זה מאמר שלי, אני מוכיח את זה. אמר לי את זה מישהו שלמד כימיה גם בסביבה, שזה היום עוד יותר צריכים להקפיד.
למה זה נקלע? מה אם החולים נקלו כזה שזה מריק העיניים? המלח
מזיק לעיניים. מה זה לעיניים? העין הטובה. אם אתה שם, הסדומיות מזיקה לעין טובה. מה כתוב על אשת לוט? שהייתה עינה צרה באורחים, נכון? עינה צרה באורחים. אמר, רגע, אל תיתן יותר מדי. ואז היא הסתכלה, בתבט, עוד פעם העיניים. הסתכלה אחורה. אז על זה היא קיבלה. כל זה מתחיל בעיניים. יפה נבין דברם זל. מים ראשונים מצווה, מים אחרונים חובה. כי הראשונים באו להקדים רפואה קודם שיתור רכושים להפסיד את עיקר ריקה של מושג יושב אותו. לפני שהתחלת את הסעודה, שלא נפסיד את היושר והתואר, לכן הם מצווה, אבל לא יאמר עליהם חובה, כי לא נתחייב הדבר בהכרח. זה רק מניעה. רפואה מונעת, רפואה מונעת היא פחות חיונית, נכון? זה יפה, זה טוב לעשות רפואה מונעת, לעשות כל מיני דברים של למנוע מחלות, זה יפה. אבל אם אחרי שיש מחלה, זה לא יפה, זה חיוני. אחרי מים אחרונים, הרבה יותר דחופים, הם באים לתקן מה שבהכרח נתאבד, בטח היה פה נזק. אכלת, בטוח היה פה איזה משהו גופני. אז מים אחרונים הם כמו המים שאחרי ההתעסקות בגוף, זה ודאי ודאי הרבה יותר חשוב, לכן הם חובה. התערובת הזאת בהכרח יש פה התערובת של משהו גופני, וזה נמצא גם בשלם של אנשים, גם אדם שהוא צדיק ותמיד חכם, כשהוא אוכל משהו גופני נדבק או משהו חושי, משהו פרטי נדבק באישיות, וזה בסוף מה שמונע מאדם את כל תנובת החסד, הפרטיות הזאת, ואת כל הצדק הראוי לישא ענף לתת, לשאת פרי ברכה בכל נפש יקרה. וזה בדיוק המלך סדומית שמסמא את העיניים, ראו להעביר אותה על פעולות שנמשכות מהצת הנפש, יוצאות לפועל על ידי הידיים. צריך לנקות את כל התומה הזאת מהידיים, מהנפש, ולשוב אל הקדושה. ואיתם קדושים, כמו שאתם צריכים להיות. כותב הרב שמעון שקופ בהקדמה לשער יושר, שקדושים תהיו ואיתם קדושים. איך מקיימים מצוות קדושים תהיו? הוא כותב בזה שאדם הוא לא חושב על עצמו. יוצא מהאנוכיות, כך הוא כותב. כל פעם שאדם יוצא מהאנוכיות שלו, הוא מקיים מצוות קדושים תהיו. כך הוא מחדש. זאת אומרת, זה עיקר העניין. מה? רב שמעון שקופ, הקדמה לשער יושר, כך הוא כותב. זאת אומרת, זה עיקר מצוות קדושים תהיו, שאדם מתרומם מעל האנוכיות. זה מה שהרב גם כותב כאן. שכתוב, הגמרא אומרת הרי בברכות, שימיים אחרונים לומדים מהפסוק ויתם קדושים. הסבר רב, מה זה ויתם קדושים? אל תהיו אנוכיים. אז יסוד הקדושה, עיקר הקדושה, זה בזה שאדם יוצא מהקליפת האנוכיות שלו, מתרומם לאט לאט. זה עיקר הקדושה. בלי עירוב של הפסד, עלול מההתגרות וההתמכרות להנעת החושים, כי הפעולה הקדושה הזאת תקלה מטרתה. מה המטרה? להסיר חיסרון שנובע מהרגשת עצמו יותר מדי. עסקת יותר מדי בהרגשת עצמך, בעניין שלך. וזה בדיוק חטאת סדום, לתאווה, לרגש נפרד. ההרגשה השכלית מובילה את האדם להשכיל לזהותו כאל עצמו. עכשיו, על ידי מבט רוחני יותר, אתה מבין שאתה צריך לדאוג לשני כמו שאתה דאוג לעצמך. נכון שבמבחינה גופנית אני הרבה יותר מרגיש את עצמי מאשר את השני. צריך להתרומם מהמבט הגופני. מבט קצת יותר מופשט, יותר שכלי. אז כל מושג אהבה מרומם את האדם למחשבות יותר מופשטות. כי בשכל אין פרטיות כי עם כלליות. ככל שאדם יותר שכלי, הוא פחות פרטי. יותר כללי. אנחנו רואים למשל, אם אתה רוצה, אם אתה מרגיש משהו עכשיו, קשה מאוד לשכנע את כולם שירגישו אותו דבר. נגיד, עכשיו אתה מרגיש שמחה גדולה מאוד. אתה נכנס לאיזה מקום, נכנס לאיזה בית חולים. אתה רוצה לומר לכולם, נו, תשמחו גם. זה יותר זמן, זה לא, אתה לשם לא לחצת על כפתור, אתה מרגיש ככה. בסדר, כולם מרגישים אחרת. אבל אם אתה רוצה להסביר משהו בשכל, לא את הרגשות שלך, אלא זה דבר שיש בו היגיון. אתה מסביר נוסחה מתמטית. אתה מסביר משהו שהוא הגיוני. אתה יכול להסביר לאלפי אנשים ולשכנע אותם. זה הרבה יותר פשוט. לשכנע אנשים להיות במצב הרגשי שלך זה קשה. לשכנע אנשים בהיגיון זה יותר פשוט. זאת אומרת שהשכל הוא יותר כללי. ככל שהדבר יותר שכלי, הוא פונה ליותר אנשים. יותר רגשי או יותר פרטי. לכן הדרך של האדם לצאת מהפרטיות, זה להתרומם למבט יותר מופשט, יותר שכלי. כן. לא, אדם נורמלי, הוא מדבר על ההגיון שלו. הגיוני. הוא אומר, מוכיח לו ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע. אז הוא מקבל. אבל אם אתה אומר לו, עכשיו תרגיש רגשות, זה, אני מרגיש עכשיו ככה, זה צריך, קשה לחדור לו, הוא צריך להיות מאוד מאוד איתך כדי להרגיש מה שאתה מרגיש. כן, אבל לעולם הם יחפשו גם איזה משהו עם היגיון. זאת אומרת, איזו טענה הגיונית. תמיד, יחפשו משהו. רגש, אבל עם משהו שהוא אנשים נשמע להם הגיוני. הגיוני. לא, אחרת זה לא, לא ידבר על אנשים. יכול להיות שמשהו מאוד עוד מרגש אותך, אבל אם אין בזה היגיון, אתה לא תצליח לשכנע אנשים להתרגש איתך ביחד. אז לכן, תמיד שרוצים לצאת מהפרטיות, צריך לדעת ללכת לצד השכלי. כשאדם נוטה לשכלו יותר מאל חומרו, אז המשכות רגשותיו אל הרגשה השכלית, ואז הוא יותר כללי, זה מכיר צדק ויושר, ואז הוא לא נפרד לעצמו. אבל כל זמן שאתה נמשך אחרי רק ערב לחושים, אז אתה נפרד לעצמך. יותר רגשיות, יותר חושיות, יותר פרטיות. כי אין בחושים, כי הם פרטים. כמו שכתב המורה נבוכים, אין פרט בשכל ואין כלל בחוש. הגדרה של הרמב״ם. החושים הם תמיד פרטים. אני אכלתי, זהו, היה לי טעים. על טעם וריח אין להתווכח. איך היה טעים? היא לא, נגמר. בשכל אפשר להתווכח. אתה אומר דבר הגיוני, מקבלים? לא הגיוני, לא. השכל הוא תמיד יותר כללי. לכן יסוד הקדושה, זה ההתאחדות של הפרטים לכלל אחד. לצאת מהצד הפרטי הרגשי למערכת כללית יותר. כמו שאנחנו רואים שאין דבר שבקדושה פחות מהשרה, דווקא כשמתכללים הופכים לציבור, אז זה דורש מכולם להתרומם מהרגשות הפרטיים. אתה רוצה לגבש חבורה, אתה לא יכול שכל אחד יהיה כל הזמן עסוק במה הוא מרגיש. אתה חייב שאנשים יתרוממו מעל הרגשות הפרטיים שלהם למה נכון לכולם, מה צודק לכולם. זה דורש התרוממות. כל גיבוש חברתי דורש איזושהי התרוממות למשהו הגיוני יותר, כללי יותר. זה פרטים מתאחדים לעשות כלל אחד. אז אם כן, אם אתה רוצה להבין מה שורש הנזקים, המזיקים, זה הרגשנות הפרטית האנוכית, שהיא יוצרת את החומרנות ואת התאוותנות. אבל אם אתה רוצה עוד יותר להעמיק בנושא הזה של המזיקים, אתה רוצה ממש לראות אותם, אז זה הנושא של החתולים. אתמול אמרנו יש את התרנגולים ועכשיו החתולים. על החתול הגמרא אומרת במסכת אוריות, בסוף אוריות, שחתול אינו מכיר את קונו. זאת אומרת שהחתול אין לו תכונה כמו של הכלב, שהוא נאמן לאדון. כלב יש לו תכונה כזאת שהוא נאמן לאדון שלו, אבל חתול לא נאמן. הגמרא כתוב שאם אדם אוכל ממאכל שנגע בו חתול, אז זה גורם לו שכחה. ככה הגמרא באוריות אומרת שם. כי החתול הוא היסוד שלו זה שכחה. זה שכחה, הוא לא מכיר אותך. אתה הבאת לו אוכל, מחר השכן הביאו, אתה הולך לשכן. איפה הנאמנות? מה? לא מעניין אותו, הוא לא מכיר אותך. אחרי יום הוא כבר לא מכיר אותך. זה לא כלב, זה משהו אחר. אז החתול הוא, הוא כוח השכחה בעולם. הגמרא אומרת שהאכברים יותר גרועים. שלכן גם החתול, בגלל שהוא אוכל אכברים, אז הוא בכלל שכחן גדול. אבל מה? כלב הוא לא אוכל חתולים. עודף. על שם הגמרא המעריכה בנושא האכברים, מי שרוצה, יש לו זמן. היה, לא מעט על דף יומי, אנחנו מגיעים לאוריות. אז בסוף האוריות יש שם על אכברים, חתולים, דברים מעניינים. כל המקורות האלו, משנה ברורה מביא. מה טוב לשכחה, מה טוב לזיכרון, הכל זה שם. באמת כל הסיבות המזיקות בעולם, סיבתם האמיתית היא שכחת השם. זאת אומרת, הוא מעמיק עוד יותר. דיברנו מקודם על חסרון אהבה. נעמיק בפנים עוד יותר, הבעיה יותר פנימית זה שכחת השם. וחסרון הידיעה הזאת, המשלמת כל חיסרון, זה שאין, לא זוכרים את הקדוש ברוך הוא, שכחת השם, זה מביא את כל הנזקים, את כל ההשחטות. כמו שהעיד על זה הרב מורה נבוכים, פרק שלישי, הזכרנו את זה אתמול, שבסיבת אפיסת כל הזקות, שלעתיד לבוא, לא יהיו יותר נזקים, כמו שכתוב, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, לתאי לא יראו ולא ישחית, אומר ישעיה, שם על הארץ, דעה את השם. אז אנחנו רואים, כשזוכרים את השם, אז אין נזקים. וכל הנזקים זה בגלל שכחת השם. על כן, יש יחס לכוחות המזוקים בעולם, לשום רע, שאינה מכרת את קונה. ברור לחזק, ציור חושך. שכחה, שין כף חט, אותיות חושך. אותם אותיות, נכון? זאת אומרת שמה זה שכחה? זה בעצם מחשכה. אתה מחשיך לעצמך את כל תפיסת העולם. זה העלמת האור הגדול. על כן לא רק חתול, אלא חתול שחור. שכחה נוראית. אוכמתה בת אוכמתה. חושך בין תור חושך. כמו דבר רב יהודה, שבראש העדר, גמרא בשבת, דף עין זין, אומרת שהעיזים הולכים בראש העדר, מעיקר החשוכה. והיא בוכרתה. בוכרתה, החושך הוא ראשון. זה העדר, אבל צריך להבין שזה קודם להוויה. מתוך החושך הזה, מתוך העדר, משוך תשכחת השם שבעולם, בהכרח תבוא בסוף אמונה גדולה. זה חושך שהוא סיבה לאור וקודם לו בהכרח. וכל הסיבות הרעות, תדע לך, זה בסוף יביא את האנושות להבנה כמה רע, כמה נזקים בגלל שכחת השם. זה סיבות שמקדימות את הטובות שיהיו לעתיד לבוא. כי כל אשר בא אלוקים הוא טוב מאוד. והלוקים שליה, כן. שכחה מכוונת, נכון, כמו שכתוב בתהילים, שהגויים נקראים שוכחי השם, בכוונה, שוכחים את הקדוש ברוך הוא, משכיחים אותו. השליה היא סיבה להימצא בעולם השומרה, שבתכונת השכחה, שמביאה שלא להכיר את קונה, וזו הסיבה לכל הנזקים שמוכן להיות קדים לכל טוב, כשב אחר שכח השם אורלי. בהיות האדם עסוק בחקירת סיבות רעות של מצוות בעולם, אתה רוצה לחקור לעומק למה יש מזיקים, למה יש בעיות רעות בעולם, בין מורגשות, בין כוחניות, בין שכליות, שהביאו גם הם מבוכה גדולה בעולם, להשכיח שם השם ולשום לוט כיסוי על אור האמת. לכן צריכים שתיים, אין שצריך לשמור בזה. לא להוסיף תת כוח לאלו הכוחות, על ידי פעולה ודיבור להרחיב בעולם. כי אם אתה למד להבין ולהראות, אז אתה רוצה להעמיק בדבר הזה, זה טוב, אבל צריך להיזהר שהעמקה לא תגרום לזה שכל הזמן מדברים על הבעיות, על הבעיות, על הבעיות, וזה בדיוק יכול להעצים את שכחת השם. כי אנשים כל הזמן אומרים, העולם כזה, כל כך הרבה בעיות יש בעולם, לאט לאט שוכחים את הקדוש ברוך הוא שנמצא כאן. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר ללמוד, להבין ולהורות, אבל לשמור את זה אצלך. מה גדלה השמירה הנחוצה? שלא תהיה סיעתנו סיעה שיוצאת ממנה תלמיד שאינו הגון, המשתמש להרע בדברים העלולים לזה מאוד. אז לכן צריך לקחת את האפר הזה ולשים אותו בתוך כזה, אמרנו, שפופרת מברזל, לסגור היטב, שאף אחד לא ייקח את זה, לא ישתמש בזה. זה דברים שצריך להיזהר, שלא יפה, לא יפת, לא יתפתה בסתר ליבו על ידי התרשלות העיון היפה, מניעת זיקוק המידות הרויות, המתעסק בין הדברים הארסיים, כאשר יעתה למתהלך עם נגועי מכה מדבקת. אתה מתעסק בסוגיות של כוחות הרוע בעולם, ממה הם נובעים, מה מניע אותם. יכול להיות שכל היום תתעסק בכוחות הרוע, כוחות הרוע, כוחות הרוע. לאט לאט, כוחות הרוע תופסים מקום אצלך בנפש. ואתה לאט לאט, מרוב שאתה רוצה להכיר את הרע שבעולם, אתה מכיר אותו, בהתחלה אתה חושב אני מכיר אותו בשביל להילחם נגדו. מרוב שאתה מכיר את הרע, אתה בעצמך, אני חלק מהרע. אתה מתחיל להכיר בו ככוח. אתה מתחיל להתייאש אולי. אתה חושב שהוא אי אפשר לנצח אותו. אתה נהיה מושפע ממנו. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר עם מי שרוצה לנקות את הבוץ, מתלכלך. אתה צריך מאוד מאוד להיזהר. אדם שרוצה להילחם נגד הרע, ובשביל להילחם הוא רוצה להכיר את הרע מאוד בזהירות, שהולכים להכיר את הרע כדי להילחם בו. כמו שראוי למי שמתהלך עם נגועי מכה מדבקת, הוא צריך בעצמו להיזהר לא להידבק, שיש שלם בכל כוחותיו, שלא יעלו להידבק בו כל נגע ומחלה. אם זה תהיה השמירה הגדולה שלא יפעולה לפני מיותו, ולכן מזהירים אותנו כשעוסקים בסוגיות כבדות כאלו של כוחות הרע בעולם, כוחות התומעה, נזקים רוחניים. צריך מאוד מאוד להיזהר, לא יותר מדי להשתקע במחשבות על זה, לחתום פומי, סגור את הפה בגוש פנקה דפרזלה, דלמגן ומיני, ולחתום פומי בקדושת הדיבור. נשים לב למה שאנחנו מדברים, כיחידלו ליצוק. יום טוב, בהצלחה, בשורות טובות, תעשו חיים, תעודלו בתורה, נס.